ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, והיום זה משהו סופר מיוחד, זה שהיום אני זוכה לראיין את זה שמראיין את כולם. היום אני זוכה לדבר עם מי שרגיל להזמין את כולם, לראיין את כולם, ולהביא אותם למרכז הידע, האיש שכותב ומוביל את שוק הנדלן בישראל בכתיבה ובידע, עופר פטרסבורג.
הסתבכתי, אה?
אתה לא הסתבכת, אתה בנית משהו, אתה יודע, אין נדלניסט. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת אם בן אדם נדלניסט, זה כמו שאם תבדוק אם מישהו ירושלמי, אז צריך להגיד מעתיים. אם אתה רוצה לבדוק אם מישהו נדלניסט, אז נדלן זה עופר פטרסבורג. ועופר, תודה רבה שהסכמת להיפגש איתי.
באהבה.
ואני מאוד רוצה ללמוד ממך, ויש לי את הדעות שלי על שוק הנדלן, ואני מדבר על זה בלי סוף. אבל אני חושב שכמה שאני מכיר, זה רק טיפה בים, לעומת מה שאתה יודע לספר לנו על שוק הנדלן. ואני אשמח ככה, קודם כל, תספר לכולם, הרי יש אנשים, אתה יודע, שהם לא כל המאזינים שלי הם משקיעי נדלן. קודם כל, תספר קצת על עופר פטרסבורג ועל איפה שאנחנו נמצאים פה, ומפה אנחנו נרוץ קדימה לתוך העניינים שלנו.
כן, אז אני 26 שנה הייתי עורך הנדלן, הנדלן של ידיעות אחרונות, ויינט. בעצם הובלתי את כל נושא הסיקור העיתונאי בתחום הזה, כשקיבלתי אגב את התחום הזה בשנת 92, אז הוא באמת לא עניין אף אחד, והוא היה משעמם וכבד. אני באמת המצאתי את הדברים שהיום אתם רואים כמו דירות למכירה, ודברים שהם באמת הפכו להיות עממיים. ובסופו של יום נדלן זה מה שמתבסס בארוחות שישי, זה מה שקורה סביב שולחן, וכל אחד במדינת ישראל, וזו עיקר הבעיה, מרגיש נדלניסט. בתקופת הקורונה באמת החלטתי לצאת מתקרת הזכוכית, ובאמת החלטתי לפרוש ולהקים מיזם משלי, כאשר בעצם אנחנו מדברים על נדלן היום בשיתוף ישראל היום, שאנחנו בעצם מובילים את כל תחום הנדלן של ישראל היום. מעבר לכך, אנחנו מדברים על פעילות של עיתון שבועי מדי שישי, כ-60 עמוד, שיוצא באמת לקהל ה-B2B. מי שכמובן רוצה לקבל יוכל ליצור קשר, בשמחה אני אשמח להכניס את
הלחיצה. אנחנו נשים בהקלטה אצלי בפודקאסט.
שפשוט ישלחו לך
לא, יש שם לינק ויוכלו לקבל את זה, אז אנחנו נדאג שיהיה את זה לאנשים.
ובאמת הדבר הזה שמגיע ל-B2B בתפוצה הכי גדולה של 120,000, מגיע גם ל-B2C באתר מאוד מאוד מושקע שישראל היום בנתה, שנקרא נדלן היום, אז ממליץ לכולם להיכנס, למעלה מ-1400 כתבות שמופיעות בסגמנטים שונים, וזה אתר מאוד מושקע ויפה, שאפשר שם באמת לראות ולבחון את כל שוק הנדלן והניתוחים שלו, ומדי שבוע הוא יוצא. אחת לחודשיים וחצי אנחנו גם מוציאים גיליון שהוא ספר, שהקרוב יצא באמת ביום העצמאות 124 עמודים, שמדובר על ספר שלם שאפשר ללמוד ממנו נדלן לאן. ושמדברים על נדלן לאן, יש המון בורות לצערי, והבורות הזאת היא דבר שמוביל אותי, כי אני חושב שהמון אנשים מתיימרים להביא נדלן, מתיימרים להשקיע, ולצערי גם לשקוע, כי כשאנחנו סתם ניתן את הדוגמה הכי שולית, כשאדם הולך ומשקיע בקבוצת רכישה לדוגמה, ולא יעזור כלום, אתה לא רוכש דירה כאשר אתה משקיע בקבוצת רכישה, אתה לוקח בעצם סיכון גדול מאוד כיזם, שזה בסדר גמור, כל אחד רשאי לקחת את הסיכון הזה.
אתה יודע שאני בדיוק הקלטתי על זה היום עוד פודקאסט שגם יעלה, שבדיוק מדבר על הדבר הזה, אנשים לא מודעים, אנשים חיים, אתה יודע, עופר, אתה יודע את זה, במקום לאנשים שילכו לאנשים מקצועיים, שיבואו להקשיב, אנשים חיים מהידע של חברים, החבר'ה אמרו, ככה זה גם הולך, ותכף אנחנו נדבר גם על השוק, אז זה אבסורד איך שזה עובד.
כן, ואז נופלים, ואז מתברר שלא מספיק פיקחו, אמרו לי, עשו לי, ואני מסתכל על קשישה בת 90, שיכולה להיות גם ניצולת שואה, יכולה להיות בן אדם באמת מסכן לצורך העניין, בן אדם שאפשר רחמיי נרחמים לצורך העניין, רחמנו כולנו, ואתה מסתכל על בן אדם שהולך ומחליט אולי בתמימותו, וזה גם בעיה קשה מאוד להשקיע בדבר שקרוי קבוצת רכישה. אני באמת מביא את זה כדוגמה קטנה להראות את הקושי המסוים.
לא, זו דוגמה מצוינת.
ואז אתה אומר, אדם שם כספו על קרן הצבי, כלומר שם כספו בעצם לא קנה דירה לפי חוק מחר, הוא בעצם לא הלך והוא קנה זכות למקרקעין והשתתפות באופציה שנותן בעצם יזם, שהוא לא יזם באמת, אלא הוא מארגן קבוצות, ולצורך העניין, כאשר הדבר הזה מתפרק, כי צריך להוסיף יותר כסף, כי הסכום הוא לא סופי, אז למי באים בטענות? לכל העולם וסגנו, כולל הממשלה, כולל האנשים שהמליצו, כולל היזמים שעשו את הכסף סביב זה, אבל לא לעצמך. ואני הבאתי את הדוגמה הזאת רק מתוך זה שאני רוצה שאנשים יבינו שנדלן זה תורה בפני עצמה, ואם אתה לא מבין בנדלן, אל תיגע בנדלן. אם אתה רוצה להבין בנדלן, תלמד.
אופיר, אני רוצה שאם כבר דיברת על הדבר הזה, אני חושב שאחד המקומות שהם, הרי הקבוצות רכישה עוד יש להם איזשהו בסיס, אבל אנשים חיים בחלומות, אנשים, הרי המצוקה של המחירים של הדיור, ואני חושב שאחד הפתרונות של החלומות, שאתה סיכרת את זה ומסקר, ואנחנו מדברים על זה המון, זה הקרקעות החקלאיות. אתה מדבר פה על קבוצות רכישה, אנשים הולכים לכל מיני יזמים של קבוצות, של קרקעות חקלאיות.
זו דוגמה נוספת, שהיא פשוט באותו מישור. ואני אומר, כאשר אתה בא ואתה מנסה להגשים את החלום, ואתה רואה את השכן שלך, את החבר שלך, מישהו שעשה כסף. כי בסוף, תשימו לב, שאם נקה על חטא, תמיד שאמרנו המחירים גבוהים מדי, לאן הם עוד יגיעו, תמיד הם עלו עוד ועוד ועוד. וכש-2008, כמה דוגמאות, אני אלך קודם, 1995, אני הייתי הראשון, גם ספר פלוצקר, הודה בזה שבעצם הייתי הראשון שחזה את בועת הנדלן והתפוצצה, ואני כמובן אמרתי לאנשים, לא שזה עזר הרבה, כי בישראל חוק העדר פועל. נלך הלאה לכיוון 2008 עם הסאפריים בישראל, אמרו המחירים ירדו, הם עלו. אני מדבר על מחאת האוהלים, 2011.
2006, שנפל השוק ואנשים בבאר שבע ובחיפה, הלכו, החזירו דירות לבנקים.
נכון, נכון.
הרמות, אתה היית זוכר את הרשימות של הדירות שהחזירו, אנשים לא הבינו שאין קשר, אין קשר.
נכון, זה גם דוגמה, ואנחנו נמשיך ממחאת האוהלים והקוטג' שבעצם אמרנו, כמה זה עוד יעלה? ואחר כך המון אנשים לאורך השנים, בעשר שנים האחרונות, טוב, נחכה, המחירים ירדו, ירדו, וכל הזמן הם עלו. ואתה יודע מה, גם לא עלו ב-100%, לא עלו ב-30%, בדו ספרתי, אז הם עלו גם ב-4%, 5%, והם משכים לעלות.
זה המון כסף.
וזה המון כסף. אז בסוף מה אנחנו אומרים? אתה יודע, דיברתי עם סבא וסבתא, ודיברתי עם דודה ודוד, ודיברתי עם אנשים מבוגרים לצורך העניין, והם כולם אומרים לי דבר אחד משותף לכולם. תמיד דירה הייתה דבר יקר, ותמיד אמרנו שלא תעלה יותר. ואני זוכר שדיברתי עם ברנרד רסקין, ידידי שהוא מנכ״ל רימאקס, שהוא התחיל והגיע לארץ, אז אמא שלו אמרה, תקנה דירה. הוא אמר, זה יקר, ברעננה. ואז הדירה עלתה משהו כמו $70,000 או משהו כזה, והוא אמר, זה המון כסף. אנחנו, לא נמשיך את הסיפור, כי זה רק דוגמה, אבל הסיפור הזה, גם אני קניתי דירה בשנת 93, אני זוכר, ב-$120,000, ואמרתי, וואו, כמה כסף. ותשמעו, בסוף אתם מבינים לבד, שיש את הונג קונג, ויש את מנהטן, ויש את לונדון, ומדינה צפופה, כמו מדינת ישראל. אנחנו מדברים על מדינה שצריכה לעשות קומה שנייה, קומה שנייה. בתוך 20 שנה, אנחנו מדברים על הכפלת שטחי בינוי, ואנחנו לא עומדים בזה. זה נכון שאתם רואים המון מנופים בכל מקום, אבל עדיין הנתונים לא קולים למטרה. עדיין יש מחסור. כאשר אנחנו כמובן מחלקים בין פריפריה למרכז, כי חייבים לעשות את זה.
אתה יודע, אחד הדברים שגורמים למה שאתה אמרת, זה שבאים כל מיני כחלון וכאלה, וצועקים, אנחנו נוריד. אתה יודע, אנחנו מסתכל על כל הממשלות האחרונות, ואני מדבר על זה הרבה בהרצאות שלי. אם נסתכל על שטייניץ עם
הפטיש 5 קילו.
כן, גם עם הפטיש, גם עם הדירות שהוא נתן לנו להוריד, למכור בפטורים. אם אנחנו מסתכלים על הניסיון הקלוקל של לפיד עם המעם אפס שעצרו אותו באיבור. אם אנחנו רואים את כל הפעילות הקלוקלת של כחלון שטען שאנחנו המשקיעים אויבי העם ועשה שם כל מיני דברים. הצעקה היא כל הזמן, ואני זוכר, אתה יודע, אולי יודע אם אתה ראית רואה, אבל בירושלים על הבתי מלון, ביציאה לבתי מלון שיש בשדרות הרצלה, יש שלטים, אנחנו מורידים את מחירי הנדלן. הרי זה הגיע לאבסורד, ואתה יודע את זה גם, שבתחילת הקורונה, שכל השוק עמד, בדיוק לפני שנה מהיום, בשנה אפילו פחות, 11 חודש, שלא היה חתול ברחוב, אמרו המחירים של הנדלן יורדים, שהיה צריך להכריז על מגמה, הרי כך לא, אתה זוכר, אפילו לא נתן להעריך את המסכומים של הנדלן, אז יש לזה אשמה. השאלה באמת, אם יש איזושהי תקרת זכוכית, או האם המחירים יעלו לנצח?
תשמע, ברור לגמרי שהמחירים לא יעלו לנצח, כי ברור לגמרי שתקרת זכוכית קיימת, אבל התקרת זכוכית היא מאוד בעייתית, כי אתה לא יודע מה היא. ואתה גם לא יודע מתי תיעצר, ולצורך העניין, הכל שאלה, כמו שכולנו יודעים, ולא יעזור כלום, לא נוכל להתעלם מצב וביקוש. וכאשר אנחנו לומדים בבית ספר לכלכלה ראשוני, את השיעור מבוא על מצב וביקוש, אנחנו מבינים לבד, שאנחנו מסתכלים על כמה פרמטרים שלא קיימים במדינות אחרות וקיימים פה. דבר ראשון, אנטישמיות ועליית יהודים או ישראלים לשעבר, וראינו בקורונה ישראלים חוזרים. אנחנו לא יודעים איך זה יבוא לידי ביטוי, אבל פוטנציאל המיליונים שנמצא בחול ועשוי להגיע לארץ הוא פשוט ענק. אריק שרון עשה את זה, האם יעשה ישוב? אנחנו יודעים שלא יהיה שוב אריק שרון. מעבר לכך אנחנו מדברים על כך שיש גידול טבעי, על כך שהחלם ששורר במדינה הזאת הוא כל כך גדול, שמגרשים לך את העובדים, את הפועלים. עכשיו אומרים, במשרד האוצר הפקידים אומרים, בסדר, הישראלים יבנו, אבל זה לא קורה. עכשיו זה לא שבתוך 46 מקצועות הבנייה, אין מקצועות לישראלים, ואני שמח שיש, ואני חושב שזה לא מספיק בשל, עוד טמטום אחד גדול, כי לדעתי ענף הבנייה צמא לעובדים ישראלים ויכול. אבל כשאנחנו מדברים על העבודות הרטובות, אותן עבודות טיח, אותן עבודות שלד, אותן עבודות שהן באמת עבודות מאוד שחורות ומסוכנות גם אגב, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שגם בדובאי עובדים הודים ועובדים סינים, ואנחנו יודעים שבכל מדינה באירופה זה קורה, עם רומנים ועם אוקראינים וכיוצא בזה. וגם ישראל עובדת כמדינה מתקדמת כדי לעשות את הדבר הזה, אבל מגרשים את העובדים הזרים, לא מביאים אותם, נגמר להם הרישיון, לא מחליפים אותם. אז מי יבנה? מי יעשה? אז בסופו של יום אנחנו מדברים, וגם תשומות הבנייה, הברזל,
הנה,
החומרים, עולים ומתעסים למעלה. אז מה? הקבלנים יסבסדו? הקבלנים הרי לא יסבסדו, המדינה תסבסד, איפה הכסף? גמרנו את הכסף על הקורונה. אז בסוף אנחנו יודעים שגם המדינה, והגענו לזה מהר מאוד במסקנה שלנו, לא רוצה להוריד את מחירי הדירות. כי אם תשאל אדם ברחוב, באמת אדם ממוצע ברחוב שקנה דירה, אתה רוצה שהדירה שלך תרד? לא, מה פתאום? אני רוצה שלילד שלי יהיה זול. זה בדיוק הדיסוננס שבנושא הזה. אז כדי שלילד שלך יהיה זול, עושים תוכניות. אבל כמה תוכניות היינו? היינו מחיר משתכן א', עברנו תוכנית משתכן ב', היינו מחיר מטרה, היינו מע מאפס, היינו מחיר מופחת, ואני לא יודע מה עוד, אבל מה קורה? כל שר מגיע, כל שר רוצה אגו, כל שר רוצה תוכנית על שמו, הורס הכל, ומהר, מוחק הכל ומתחיל ומהר. אז אין שום חשיבה לטווח ארוך. עכשיו, אני מזכיר לכם, לפני 10 שנים, היה שופט, ידיד חבר שלי, משוהם, שהיה בעצם נציב הדורות הבאים. זה היה תפקיד כל כך חשוב שביטלו אותו. עכשיו, תבינו, נציב הדורות הבאים זה משהו כדי שהילדים שלכם יהיה להם בסיס. יש לנו בסיס פה, אין לנו. למה? כי כל ממשלה מתחלפת מהר. עכשיו, אתם יודעים, התרגלנו ל4 שנים, אבל איזה 4 שנים?
איזה 4 שנים?
אנחנו בסבב בחירות רביעי, עוד מעט 5, ואתם מבינים לבד שהכל מתפרק. אז בנינו משהו, סיפרתי לך קודם, שאני בעצם מאמין בזה, שאתה טס היום בין ראש הנקרא לאלת, אתה רואה מדינה נפלאה, אתה רואה שבנו מגדלים וכפרים, והכל ב73 שנה, שזה נפלא ומופלא בעיניי. אבל גם לפרק את זה, אפשר מהר מאוד.
אתה יודע, אחד הדברים, אתה מדבר על תכנון ואתה מדבר על מהירות, הרי אחת הבעיות שלנו, זה, ואני גם מדבר על זה המון, שכל אחד צריך להוכיח בזמן שלו, הפוליטיקאים, הרי הקדנציות שלהם קצרות ומתקצרות עוד יותר בשנים האחרונות, צריך להוכיח הישגים. לא כולם זה רוביק דנילוביץ' שיש לו תוכניות ל-20 שנה, אבל יש יותר גרוע מזה, אופר, זה שאתה לוקח ערים כמו חריש, אתה לוקח ערים כמו אפולה, אתה לוקח ערים כמו קריית גת, עושים להם איזה, בונים סוף סוף, עושים עיר חדשה, ומה שוכחים לתת לה? שוכחים לתכנן לה את התעסוקה, שוכחים לתכנן לה את הפנאי. העיר כמו חריש יושבת על הכביש מספר 1 של ישראל, כביש 6, אין לה, יש לה את הבעיה, זה אבסורד, אנשים לא מבינים את זה, יש לה בעיה תחבורה. אנשים לא מבינים שאם אתה רוצה לצאת מחריש ולנסוע לעבוד בהרצליה, אתה צריך לצאת בחמש בבוקר, אחרת אתה לא תגיע. אז הבעיה כאן היא בעיה של חשיבה. השאלה, אופר, אם יש איזה, ואתה יודע מה, גם על גבי התקרה הזכוכית, יש מקומות שהתקרה יותר נמוכה. יש מקומות, אתה יודע, אנחנו נסתכל על כמו שכונות בירושלים, הר חומה וכאלה, שאתה יודע, בכל זאת זה שכירים. השאלה, אם יש לדעתך פתרון שאפשר לבנות אותו, שיוביל את השוק של הנדלן לירידת מחירים, אם בכלל.
בוודאי שכן. תשמע, בסוף השאלה הזאת נשאלת שוב ושוב. וחוסר העונים בבירוקרטיה, המילה הזאת בירוקרטיה נשמעת כל כך בעייתית, אבל אני טוען שלא יעזור הרי דבר, בסוף כאשר אתם מסתכלים על מדינת ישראל, ורואים מודלים בעולם, בנורווגיה, בדנמרק, במקומות אחרים, הרי סתם דוגמה, זה שאומרים שיש לנו 290 או משהו רשויות מקומיות, איחוד הרשויות שמדיבר עליו כל כך הרבה ונכשל, הרי בסוף אנחנו מדברים על עשרות מיליארדים שנוכל לחסוך, כי באמת שאין ממש הבדל בין גבעתיים לרמת גן, או בין עוד השרון למשולש הרצליה רמת השרון, ותראו את שטחי טס שמאחדים אותם פתאום, אבל מה אני בא להגיד בזה? הרי את המספר הזה של רשויות היה בדיוק בדנמרק, את המספר הזה של רשויות היה בדיוק ביפן, וקיצצו בחצי על ידי איחוד, ואיחוד זה סגנים, וסגני ראש עיר, וראש עיר, ותקנים, ועבודות, אז ניסו לעשות אשכול כדי ליצור את התברואה ביחד, ודבר, שזה בסדר, זה חיובי, אבל השאלה האם זה באמת מוביל תוצאה, לא. אז מה, כן, אני לא תמים שאני אגיד לכם שאפשר למחוק את הפוליטיקה ולעשות את הדבר הטוב הזה שנקרא איחוד רשויות, אבל מה כן, קחו דוגמה נורא קטנה, רצועה קטנה מהאוויר, זה נראה, אפשר במבט אחד בלי להסיט את המבט לראות אותה, אתם רואים בעצם שטחי קרקע עצומים שיכולים להוריד היום במחר את מחירי הדירות, והם כבר 10 ו-20 שנה תקועים. אנחנו מדברים על אשכול, שכונה חדשה, שכונת אשכול, בטח אתם לא מכירים, אבל תדעו לכם שמדובר על שכונת שדה דוב. אז כמה דיברנו על שדה דוב, אז הנה יצא השבוע, מכרז ל-1900 דירות ראשונות בשדה דוב, מבורך בהחלט. אבל קחו את ה-16,000 דירות בשדה דוב, תעיפו אותם למעלה לקבלנים בינוניים, בינוניים, קבלנים קטנים, קבלנים גדולים, תעשו את כל מה שצריך. תלכו קצת צפונה, תמצאו את 3,700, שזה מתחם ענק של עוד 12. קצת צפונה, גלי תחלת, מתחם ענק. פיגלילות, כמה מתי פינינו את זה? 10-15 שנה? מה עשינו? כלום. מתחם ענק בין רמת השרון לרמת אביב. מתחם ענק של עוד 12,000 דירות. קחו את כל הטוב הזה, לכו לאורך כביש 5 קצת, תמשיכו הלאה לפתח תקווה, גבעת שמואל, תמצאו את הנתחי קרקע שיושבים וממתינים. קחו גוש אחד קטן, שציינתי אותו, גוש פצפון. עם משהו כמו 60,000 דירות, בגוש הקטן הזה, 60,000 דירות של לשון מוזניים, שיכולות לשנות הכל בהצע וביקוש.
עכשיו, אתה יודע שיש גם פתרונות בתוך הערים. אתה יודע, אחד הדברים, קודם כל זה מתחיל מזה שהערים מפוצצות בדירות של משרדים. קח את תל אביב. תל אביב שזועקת לצורך בדירות. הרי תל אביב זאת עיר ביקוש, אנחנו יודעים את זה. ומה קורה בתוך העיר? כל דירה שנייה היא משרד. ואנחנו יודעים עוד יותר שבעצם העירייה מתה על זה שזה משרד. למה? ארנונה. ואין ספק, אין ספק שאם רק למשל צעד כזה יוציאו אותם מתוך מרכזי הערים, והיום לא חייבים להיות במרכזי הערים. אין היום סיבה שמשרדים יהיו במרכזי הערים. מה עוד? מה עוד שהיום יש את כל ההזדמנות שבעולם? בזכות או בגלל מה שקרה בתקופת הקורונה, התפנו שטחי משרדים בכמויות בלתי נדלות, ואפשר להעביר אותם החוצה. הרי שוק המשרדים חטף מכה לא בכנף, חטף בעיטה בכנף.
תראה, אני אגיד לך לגבי הקורונה, אם אתה רוצה להתעמק על הקורונה, אני חושב שהקורונה זה הדבר הכי טוב שקרה לעולם הנדלן. קודם כל, גילינו פתאום שהנדלן הוא הקטר המוביל של המשק, לא שלא ידענו את זה קודם, אבל בוא נאמר, זה נתן לנו הוכחה לראות סיפור של דירות המשיך באמת להזין את המיסוי הישראלי, שזה מיסוי לכולנו, כולנו חיים מהמיסוי הזה. הוא כמובן אפשר לדבר על העיוותים, על המספרים, רק עכשיו הורידו את מס הרכישה לטובת המשקיעים, שזה דבר מבורך כמובן, אבל אני חייב להגיד שבסוף כל הכסף הזה, הטוב הזה מגיע אלינו. אבל אם אנחנו נדבר על הקורונה, שימו לב, הקורונה בעצם יצרה לנו איזושהי פרופורציות. כי אנחנו הבנו, דיברת על שוק המשרדים, אני חושב שהדבר הכי מבורך, הכי טוב, הכי יפה שקרה לשוק המשרדים, הוא הקורונה. כי בסוף הבנו שמה שקורה במנהטן, ומה שקורה בלונדון, ומה שקורה במדינת, אמרנו, אין זכויות יוצרים על מודלים בחול. בעצם עירוב השימושים, אותו מצב שבו אתה יכול לקחת את המשרד שלך, ולבנות דירה קטנה, שאותו צעיר ילך ויגור בשני חדרים, שלושה חדרים, וירד במעלית, לא יצטרך לעמוד בפקקים, אלא בלחיצת כפתור, זה הפקק שלו, בעצם יגיע לעבודה. מקומות שבעצם הבילוי, מקום שימשיך לפעול, לא כמו אנחנו עכשיו יושבים פה בבסר, בלילה זה רוח רפאים, אז אתה רואה בקריית עתידים למשל, או מקומות אחרים, שמקומות נכונים עם עירוב שימושים יכול לפעול גם בלילה, ולעבוד גם בלילה 24-7 עם מסעדות, מקומות בילוי. ובעולם זה קיים. אז בעצם זה שמשרדים יצליחו להבין שאפשר לשלב בהם מגורים, זה הדבר הנהדר והנפלא שיכול לקרות. אז בסוף אנחנו בעצם נדע למצוא את האיזון, גם את זה שאנשים בעצם בתוך צפיפויות הבינו שמרפסת זה דבר חשוב, וגינה זה דבר חשוב, והבינו שבעצם הדירה והבית שלהם זה משהו שהוא מבצרו של אדם, ולהשקיע יותר אולי בעיצוב. אנחנו בעצם רואים שגם שים לב את הפלא הגדול שקרה ממש כעת, שחברת אזורים יחד עם חבר, הצליחו למכור באופן מכוון דירות, 490 דירות, 470 דירות, בבת אחת בתוך יומיים, בעצם בלי שיצאו מהבית, בעצם דרך המחשב. אז גם שם אנחנו נמצאים, שאנשים יבינו שכל הבירוקרטיה היא מיותרת, ואפשר לסגור עסקה מהר, ואפשר לסגור אותה גם בלי לצאת מהבית. הדברים האלה הם דברים טובים, דברים שיקרו. הבעיה היא התנהלות, התנהלות, בלי ממשלה, בלי מדיניות לא יקרה כלום. כי בלי מדיניות לזוגות צעירים לא יהיה דבר, בלי מדיניות לא יהיה פועלים, לא יהיה מצב שבו בעצם יגדילו את הכוח אדם העובד, לא יפשירו אדמות. גם מנהל מקרקעי ישראל מפרסם מכרזים, מתגאה בהמון מכרזים וגידול גדול, אבל שאתה הולך לבדוק את המכרזים האלה בספרי המנהל, באתרי המנהל, אתה לא מוצא אותם. למה? כי הם מפרסמים, יחסי ציבור. אחר כך לך תחכה שבועיים, חודשיים, לפעמים חודשים ארוכים, כדי שהמכרז באמת יופיע, או שהוא יבשיל. זה מזכיר לי את כחלון שרצה לקראת הסוף, ואני זוכר אפילו שהוא אמר, אנחנו עקפנו את אריאל שרון, אתה יודע שזה רף למעלה של אריאל שרון. הרי אף אחד לא מעיז להיות אריאל שרון, אבל זה אפשרי, במדינת ישראל אריאל שרון הצליח לבנות דירה ב-18 חודש, היום אנחנו ב-32-36 חודש לבניית בניין ממוצע. אז שוב, אפשרי? כן. נעשה? לא. למה? כי אנחנו חיים בצל עצמנו ולא יוצאים מהצל.
אתה יודע שאחד הדברים שגם ביבי טען לפני מספר שנים, זה הבעיה של התכנון בישראל. הבעיה שהוא רצה לעשות סופר טנקר, אתה זוכר? היה סופר טנקר בשני מובנים, פעם אחת עם השריפה.
גם רפורמת המרפסות דקה לפני.
כן, והיה סופר טנקר שהוא רצה לבוא, הוא היה אפילו מחשבה, אם אתה בטוח זוכר, שהוא רצה לתת יותר כוח לראשי הערים. שבערים יהיה אפשר לתת יותר אחוזי בנייה ולתת יותר דברים, ולהעביר את השליטה שאני אז נחרדתי, שאנחנו יודעים שהערים בנויים מגבירים. אבל אתה יודע ששנינו יודעים עוד משהו, שלהגיש תוכנית טאבה אפשר לגמור בשנה. אני אישית עשיתי טאבה בירושלים, בשוק, בעשרה חודשים, נכון, טאבה נקודתית, ולא עשיתי שום פרוטקציה. הרי טאבה לפי תיקון 43, אם אנחנו עושים, ואם אנחנו פועלים נכון, זה בעצם משהו שהולך מהר, ואני חושב שהגיע הזמן, הגיע הזמן לעבות את היחידות תכנון, גם של הוועדה המחוזית, גם של הוועדה המקומית, בעיקר של הוועדה המחוזית, וזה אחד הדברים שישחררו לנו, ישחררו לנו הרבה מאוד דירות, בגלל שאפשר יהיה לקדם תכנונים, שאנחנו יודעים שיש תכנונים שנמצאים בקנה ודי נעצרו.
תשמע, הבעיה המרכזית שאתה העלית פה תוך כדי, היא זו שבמדינת ישראל אין ממש מדיניות. יש עיר שהיא מדינה. וכל מדינה עיר בפני עצמה, ואז בעצם אתה יזם בגבעתיים, או יזם ברמת גן, או יזם בהוד השרון, או יזם בהרצליה, ולפעמים יזם באותו רחוב, כשהחוב חוצה שתי ערים, אתה בעצם מגלה את עצמך עם מדיניות שונה לחלוטין, עם אפשרויות, אחוזי בנייה שונים לחלוטין.
משמעי.
ואז אתה מדבר על אותו אדם, לא יזם, אדם שגר, והבניין ממול, במרחק פסיעה של 15 מטר, הוא בונה פתאום משהו מדהים, ואתה בא ואומר, גם אני רוצה, לא אדוני, אתה לא קשור, אתה עיר אחרת. והדבר הזה באוכרנו, כי אנחנו לא מבינים כל אחד רוצה להיות מלך, אבל בסוף אנחנו כולנו עניים.
אתה יודע, פעם אמרו לי, אולי צחי, אולי אתה תלך להיות פרויקטור הנדלן. ואתה יודע מה אני מודה לאלוהים? עכשיו אני רואה מעבר גם זו. אז אני מודה לאלוהים שאני לא לקחתי את זה, תראה איזה איש מוכשר ומה עשו לו.
אביגדור יצחקי ניסה ועשה עבודה נאמנה, אני חייב להגיד.
אמת.
אבל בריאותו גם לא עמדה לו.
כן, עוד פעם, שיש פה יותר מדי כוחות שמושכים. אתה יודע, אני מספר גם בהרצאות שלי, יש את היחידת קרקע הזאת, קרוב לצומת בילו, אתה יודע, ליד חבצלת שם ברחובות, שראש העיר, ראש העיר, אני הייתי בכנס של בעלי הקרקע, זה 890 דונם, ראש העיר הגיע מלול ואמר, אנחנו הוועדה המקומית דוחפים את התוכנית. עד היום, הירוקים שרוצים שם עוד דיונה, מחקו את זה, אנשים לא נותנים לזה להתקדם, דברים שזקוקים להם לא קורים, וזה בעיה נוראית. אתה יודע מה הייתה ההצעה שלי? אני אמרתי, עכשיו אתה הולך לעשות עיר חדשה, אתה הולך לעשות עיר כמו חריש, אתה הולך להגדיל תכנון לעיר כמו אפולה, הרי מה קרה באפולה? הלכו, הגדילו, עשו, נתנו לאנשים אשליה עם הרכבת, אבל לא שכחו מה? שכחו תעסוקה. הרי זה אחת הערים עם הבעיית תעסוקה הכי גדולה בישראל, ושכחו שגם את זה צריך להביא לתוך העיר הזאת. אבל אני באתי ואמרתי, בואו תיקחו, כמו הקפלה הסיסטינית, אתה רוצה לעשות עיר? תכניס לתוך הקפלה הסיסטינית אדריכל ומהנדס, ומהנדס תחבורה, ומהנדס חינוך, ומהנדס או איש חינוך, ואיש רפואה, ואיש כל, פנאי, ואיש כל הדברים האלה, תכניס אותם, ורק שיעלה אשן לבן, אבל אז מה תעשה? תעצור את ההתנגדויות, הרי בתוכניות מתאר לא צריך התנגדויות, אין התנגדויות לתוכנית מתאר, מתאר זה רק יכול לקבל התנגדות בתוך הוועדות, טבעות זה מה שקורה איתם, שהם הולכות להתנגדויות, ולפעמים זה משגע את הקצב, אז זה מה שעוצר את ההתפתחות בישראל.
תשמע, לגמרי, תרי בנייה, עוד נושא שמבקר המדינה חוקר עכשיו, אבל מה אנחנו בעצם מגלים? שהתר בנייה בכל העולם הוא 3 חודשים, בישראל הוא שנתיים. תשמע, נקה נפשי כבר מלהגיד את כל הליקויים, כי בסוף אתה רואה שבונים פה דברים יפים, גם התחדשות עירונית, היא לא פועלת כמו שצריך. היום התבשרנו שעיריית גבעתיים עצרה את התמאות בעיר, תמ"א 38. זה לא שאין סיבה מוצדקת, זה לא שהוא לא צודק שהוא אומר שאין תשתית ואף אחד לא דואג לתשתית. הבעיה שאין גם דיבור ואין שפה, והנדלן הוא שפה. ותזכור איך התחלנו. התחלנו בלהגיד, צריך להבין. וצריך להבין, להתחיל לדבר את השפה. יש סינית, יש אנגלית, יש צרפתית ויש נדלנית. נדלנית היא שפה.
זה שפה חד משמעית. תגיד לי, ומה קורה עם הדיור להשכרה? הרי הדיור להשכרה זה גם פתרון שצריכים לעבות אותו. אתה יודע, אני הצעתי, למשל, שיקחו אזור למשל בתל אביב. הרי איפה הבעיה בתל אביב? איפה הבעיה בתל אביב? בתל אביב יש לנו בעיה ששם אנחנו כולם מפצלים דירות, כולם מעלים את ערך הנדלן שם בגלל שמפצלים דירות, והתוצאה היא שגם יש חוסר בדירות, וגם היום ילד שרוצה לשכור דירה עולה לו שם אלפי שקלים, הוא צריך לעמוד בתור, אבל הגרוע מזה שמחירי הנדלן עולים. ואני אמרתי בוא ניקח אזור כמו שוקן, נהפוך אותו, ניקח את כל המבנה תעשייה שיש שם, נעשה את זה בנייה להשכרה, ניתן עידוד לבעלי הנכסים בהטבות היטלי השבחה, בהטבות אחרות, ניתן להם שיבנו, ניתן להם פיקוח, ונשחרר את הדירות האלה של הפיצול, שאז גם לא יהיה כדאי למשקיעים, שהם בעצם המשקיעים שהרגיזו את כחלון, רק הוא לא ידע שזה רק הם, ואנחנו נשחרר שם הדירות. למה לא מפתחים את הדבר הזה?
אני אגיד לך, הסיפור הוא כזה שאמרנו קודם והצרנו על הקורונה שעשתה טוב, והקורונה באמת עשתה טוב לתחום הדיור להשכרה. אין כמעט שבוע שבו הדיור להשכרה לא קורה עם עוד מכרז ועוד פעילות. רק השבוע נעריה קיבלה דיור להשכרה, קרמיל, אני חייב להגיד לך שעצם החמרמן הזכירו בשנייה וחצי את כל הדירות, הפריפריה עובדת גם בדיור להשכרה, וגם בתל אביב כמובן, ברמת השרון ומקומות כאלה, הן נחטפות. עכשיו, כל הדיבור הזה על הגניוס
אבל
היהודי...
אבל כמה יש בתל אביב בנייה להשכרה?
לא, בסדר, כל הדיבור על הגניוס היהודי שלא רוצה להזכיר לטווח ארוך שטויות, כי זה עובד ונפלא וזה יעבוד יותר טוב. היה לנו כמובן איך אתה מעודד את המוסדיים, ואתה מכיר את כל הסוגיה המסובכת הזאת. עכשיו, מעבר לזה, קרנות שקמות להשקעה, להשכרה, כמו מגורית, או האורח שמקימה, אנחנו רואים הרבה קרנות שמקימות, שקמות, ואכן, כמה יש, אתה צודק. יש, למשל, קרוב ל-10,000 דירות שיצאו, אבל אני מזכיר לך, יאיר לפיד, כשר אוצר, דיבר על 150,000 דירות להשכרה בשולי הערים. עכשיו, זה מדע בדיוני? לא, זה יכול לקרות. אבל יש דבר טוב. יש בחירות, חמישיות, רביעיות, שלישיות, לא יודע.
חמישיות.
תשיעיות, אני לא יודע, אבל כמה שלא יהיו. שים לב מה משותף במצע הדיור של כל המפלגות. הליכוד אגב לא מפרסם את מצעו, אבל אוף רקורד הוא גם משתתף במה שאני אגיד עכשיו, שכולם בלי יוצא מן הכלל מדברים על עידוד הבנייה להשכרה כדבר טוב, וגם כחלון. דקה לפני שעזב, הבין את הטעות שהוא עשה, כי הוא בעצם עצר את דירה להשכיר, והוא אמר, חטאתי, הוא אמר, טעיתי, דירה להשכיר זה הדבר הנכון, וכשהוא עוד לא חשב לעזוב, דקה לפני שהוא עוד נשאר, הוא אמר, עכשיו אני אלך לדירה להשכיר, מאוחר מדי, ולצערי, זה נושא שבאמת עומד על פתח המפלגות הבאות, או הממשלה הבאה, אין לי ספק שזה הפתרון הנהדר, שיכול לתת הרבה הרבה הצלחה במכרזים.
עופר, אנחנו מתקדמים בפודקאסט, ואתה יודע, אין בן אדם כמוך שמכיר את החלוקה בארץ של השוק, של ההתפתחות של שוק הדיור. השאלה אם אתה יכול להצביע על מגמות בערים, להדגיש על ערים שיש יותר עצירה, אתה יודע, אנחנו דיברנו לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על חיפה, הרי אתה יודע, חיפה זה עיר שאני השקעתי בה הרבה, והובלתי משקיעים שם, ודיברנו על מה שקורה שם או שלא קורה שם. השאלה, אם אתה יודע ככה, לפקוח את האוזניים, אתה יודע, מקשיבים לי, הרבה מאוד מהמאזינים שלי זה משקיעים פוטנציאליים, האם אתה יודע ככה לכוון אנשים, איפה המגמות של ההתפתחות בארץ?
כן, תראה, בנושא ההשקעה מאוד פשוט, כי בסוף אנחנו מחפשים את המקומות שאני תמיד אומר, שואלים אותי מה ההשקעה הטובה ביותר, אני אומר, זוג צעיר נמרץ עם יכולות טובות, צריך למצוא את הדירה. פעם שאני הייתי צעיר אגב, הסתכלתי בזעזוע על דירות כאלה, גם אני מעריך שאתה היית צעיר. דירה, קומה רביעית, מכוערת, מיישנת, מגילה, על רחוב ראשי, במקום מרכזי, שצריך לעלות 4 קומות ברגל, קחו, תעיפו דיירים, תעיפו אותם להרשמות, תלכו ליזמים, תעיפו את הבניין להתחדשות, זה הכסף הגדול שלכם, ודיירים יכולים להתארגן ולעשות דברים יפים. מעבר להתחדשות עירונית, שכמובן אנחנו מכירים את מקומות רבים שישנו את פניהם לחלוטין, החל מאולגה בחדרה, דרך אזור כפר שלם, דרך מקומות בלי סוף אפשר להצביע
בוא, על
מקומות.
אני אשמח אם תנקוב בכמה מקומות.
גיורה בגבעת שמואל, קריית אונו, לוי אשכול, גבעתיים, כצנלסון ויצמן, המקומות המרכזיים, כלומר, אחוז
הדרננה. שאתה מדבר בכולם על התחדשות עירונית, על כן, פינוי-בינוי.
כן, עכשיו, מול כל זה צריך לזכור שב-2022, אוקטובר, ייפסק התאמה, אבל זה לא באמת ייפסק, כי המחשבה היא, כשהבניין עומד בפני עצמו, ואי אפשר יהיה לשרף אותו לבניינים אחרים, הוא ימשיך. כאשר הבניין נמצא בכמה מתחמים, הוא יימשך. וזה דבר טוב לטעמי, כי אני באמת מאמין...
אני רוצה שתסביר את מה שאמרת עכשיו.
זה נקרא תאמה נקודתית, שתחליף את תאמה 38, והמשמעות היא, שאם אנחנו ניקח את רחוב הנשיא בבת ים כדוגמה, עוד בת ים גם דוגמה להשקעה מצוינת, אם ניקח את רחוב הנשיא, רמת הנשיא בבת ים, אם ניקח את הרחוב הזה, ובת בעצם, נראה מה קרה. בניין אחד הלך בתמה, שיפר, השתפר, הפך בניין בוטיק, דיירים מרוצים, יוצאים למרפסת, מחייכים אל הים, נפלא. הבניין לצידו קיבל את האישור אחריו, והתנגדו לו הדיירים המרוצים, המבוסמים השמנים, שיושבים בבניין שכבר חודש, ויצרו התנגדות לבניין החדש, כי הם לא רוצים מטרד רעש. הם הצליחו בצורה כלשהי להשיג את האישור, ואז בניין שני נמשך ומתחיל להיבנות, ואז הבניין השלישי עם שני בנייני בוטיק, מקבל התנגדות משני בנייני בוטיק, כי לא רוצים את המטרד והרעש, ואז כמובן אותו רחוב מסכן, קטן, סמטה, קטנה, יכולה להפוך במשך 10-15 שנה לאתר בנייה. הם אומרים, בואו ניקח את כל הבניינים, נגיד להם, בואו תתחדשו ביחד. בבת אחת, שזה דבר נפלא, אבל מה קורה עם אותו בניין, שמימינו בניין חדש, משמאלו בניין חדש, והוא לא יכול להתחבר לשום בניין, אותו אחד יקבל תמה נקודתית, ויוכל לעשות התחדשות עירונית, לפי התמה הזאת.
מעניין.
כן, מעניין. אני אומר שעולם הנדלן הופך להיות מעניין, זה יהיה מעניין עוד יותר.
השאלה אופר, וזה אני חושב מה שקורה בתוך מרכזי הערים, אנחנו יודעים שרמת גן הייתה מלכת התמות, אנחנו יודעים עכשיו שגבעתיים עצרה, הרבה מאוד עצרו. השאלה אם הערים יודעות לקבל את התאמות האלה. אתה יודע, יש אחת הבעיות עם התאמות, זה החשכה של מרכזי הערים. אתה יודע, אתה הולך ברחובות שהגביעו שם בניינים, יש חושך ברחוב, זה בעיה של קור, זה בעיה של בריאות, זה בעיה של
בעיה של כיתות, בעיה של תחבורה, בעיה של פקקים.
זה רק התחלתי מחושך, כן?
אז בסדר, אתה ואני יודעים שבאנגליה, ויודעים שבצרפת, ואתם יודעים שבהולנד אין בעיה, כי אתה פשוט יורד לתחנה, הולך כמה צעדים למטה, נכנס לרכבת ונוסע. אז גם זה יקרה, אתה יודע, מ-1936, לו הושיט לנו אצבע קטנה עתיד, אלתרמן הידוע שכתב את השיר שאיך פספסנו את המטרו, אחרי זה גולדה שפספסה את המטרו, ועכשיו שוב מדברים על המטרו, ויש התנגדויות למטרו, כי יש תיירים שיצטרכו להיחוות מהמטרו, אבל תשמע, אני חושב שבסוף 15 שנה מהיום, 20 שנה מהיום, יש מנוס, אין מנוס. אם אנחנו רוצים לעמוד, לנסוע לעבודה עם אוהל, ופשוט באיזשהו רמזור להוציא את האוהל מהגג, להתקין אותו ולישון לילה כדי לחזור למחרת לעבודה, כי הביתה לא נגיע בפקקים עם כמויות האנשים שיהיו פה וכמובת הפקקים, אז הרכבת התחתית והקלה זה הדרך היחידה. זה שמדינת ישראל מטומטמת, אנחנו יודעים, אז עשו על רכבת קלה שהיא לא רכבת מטרו, שהיא רכבת קטנה, שהיא רכבת עילית, ועשו אותה כשצריך היה לעשות רכבת תחתית. אתה יודע, הייתי בגרמניה במטרופולין של ברלין, וראש המטרופולין אמר לי, יפה, אמר לי, הקו האדום שלכם, בטח אתם מאוד נהנים ממנו. אני אומר לו, מה נהנים? הוא עוד לא קיים. הוא אומר, מה עוד לא קיים? התחלתם לפני 6 שנים. אני מזכיר לך שזה 15 שנה עובדים עליו, אבל אצלהם, כן, 6 שנים. הייתי באדיס אבבה. הסינים בנו רכבת קלה כמו שלנו ב6-5 שנים, באדיס אבבה. הייתי במצרים, מטרו בזמן, בסיאטל מטרו, בוושינגטון מטרו, בזמן הזה. אז תראה, ישראל, אתה יודע, הזמן משחק לטובתנו, אני לא מבין איפה, אבל ככה זה במדינת ישראל.
יש לי שאלה, אתה יודע, בעקבות מה שקרה עכשיו עם המשרדים, כשאנשים התחילו לעבוד מהבית, הרי הייתה איזושהי מגמה שאנשים עזבו את מרכזי הערים. הרבה מאוד צעירים, הרי אנחנו יודעים על תופעה, שבמהלך הקורונה, במהלך השיאים של הקורונה, פתאום מצאנו אנשים ביוון, מצאנו אנשים בכל מיני מקומות, עובדים משם, ופתאום גילו שאין משמעות למיקום שאתה נמצא. האם לדעתך, זה שבעצם עכשיו אנשים גילו, שלא חייבים להיות במשרדים, שלא חייבים להגיע למשרדים, אנחנו רואים אינטל שאנשים עובדים מהבית, חברות ביטוח שאנשים עובדים מהבית, האם הדבר יכול להשפיע, שהדרישה למרכזי הערים תרד, והפריפריה תצמח?
אתה לא רציני. אתה חושב באמת שהילדים תלויים לך על הכתפיים, אתה תצליח לעבוד מהבית, עזוב אותך, זה השליה קטנה שהייתה. אז נכון שהמעסיקים ינסו להתעלות בזה ולעשות את זה ולעבוד פחות, ונכון שהרבה היו באמת השפוני ולקחו שטחים הרבה יותר גדולים ממה שהם היו צריכים, ונכון שזה איפשהו יצטמצם, אבל בסוף העבודה מהבית, בימים אנחנו מהר מאוד נחזור לעצמנו.
טוב, אופר, תקשיב, אני חושב שהתחלנו להבין, הרי איתך אפשר לשבת 12 שעות, הרי רק את המבוא שרק נפגשנו, ישבנו במקום לשבת איזה רבע שעה של ככה סמול טוק, ישבנו למעלה משעה וקשקשנו. אני חושב שאני אשמח רק לקבל ככה כסיכום, ואיתך אף פעם אפשר לסכם, שאתה יכול למלא חוברות שלמות. מה, תן לי בתיאור אחד את הנדלן בישראל, ואנחנו מזה נשתחרר ונלך כל אחד לדרכו.
שמה, נדלן זה בעצם המקום שאתה עובד, חי, נושם, מבלה, מחנך עליו, וכששאלו אותי תמיד איך אתה, אתה יודע, רביב דרוקר למשל, אני סתם נותן דוגמה קטנה, רביב דרוקר, הרי עשיתי לו חפיפה שהייתי במעריב, והוא החליף אותי ככתב הנדלן, ותמיד הוא רצה להיות כתב מדיני וכו', ותמיד שאלו אותי, לא רצית להיות משהו אחר? אמרתי לא, כי נדלן זה הכל, נדלן זה תורה בפני עצמה, ואני שמח, לא לרגע אחד אני מצטער על ההחלטה הזו.
יפה, אז אני גם לא מצטער שאני עוסק בנדלן, אתה יודע, אני בחרתי, אני אוהב אנשים ואני אוהב נדלן, ואני בחרתי לעזור לאנשים לבנות את החיים על בסיס נדלן, ואני חושב שזה, אתה יודע, שאתה שומע אופר פטרסבורג, ואתה אומר, האיש הניסה שמצליח ועושה דברים, אז אני שמח, אנחנו כבר נתקלנו כמה פעמים, אבל אנשים צריכים לדעת שאחרי השם הגדול הזה עומד איש מלא לב, וגם פגשתי פה את הבת שלו.
שם גדול, פועל בניין.
ואופר, תודה רבה שהערכת אותי, זה לא מובן מאליו. ואנחנו עוד נעשה דברים ביחד בעזרת השם, ואני שמח מאוד, ותודה רבה.
תודה לך.
להתראות.